הסוד בחדר השינה. כתבתו של צח יוקד. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. דייוויד ון אוקר בכלל לא תכנן לקחת את העבודה הזאת. בתור הבעלים של חנות לרהיטי יד שנייה והעתיקות, בעיירה סילבר סיטי שבניו מקסיקו, הוא העדיף בדרך כלל לרכוש ריהוט מסוויטות של מלונות, ולא מהזוונות של אנשים פרטיים. לכן, כשרון רוזמן התקשר אליו באוגוסט 2017, הוא ביקש שיבוא לראות את העיזבון של דודיו, ג'רי וריטה אלטר, המחשבה הראשונה שלו הייתה להפנות אותו לחנות יד שנייה אחרת בעיירה. אלא שהפעם ון אוקר החליט בכל זאת לבוא להעיף מבט. רון אמר לי שהבית מלא ברהיטים עתיקים, הוא מספר, אז החלטתי לקחת את שני השותפים שלי, בק בארנס וריק ג'ונסון, ולתת לזה הזדמנות. למחרת השלושה כבר נסעו לקליף, עיירה שבה 293 תושבים בלבד, נכון למפקד האוכלוסין של 2010, כדי לבחון את העיזבון. הם הגיעו לבית חווה שכלל שלושה חדרי שינה, והתפרס על שטח נרחב, מוקף בגן ירק, בריכה גדולה ועשרות פסלים. אפשר היה לראות שזה היה פעם בית יפה, נזכר ון אוקר, אבל באותו שלב הוא כבר סבל מהזנחה גדולה. השלושה התפצלו. אחד מהם הלך לחדר שינה אחד והשני הלך לסלון. ון אוקר החליט לבדוק את חדר השינה של בני הזוג. בחדר הייתה תלויה עבודת אומנות, העתק ברור של יצירה של מטיס, כזה שקונים בחנות בכמה עשרות דולרים במקרה הטוב. אלא שכשהוא סגר מאחוריו את דלת החדר, התגלתה מאחוריה עבודה נוספת, כזו שאי אפשר היה לראות כל עוד הדלת הייתה פתוחה. הסתכלתי על הציור מקרוב, הוא נזכר, וראיתי בבירור את כל הנגיעות של המברשת, את הגוונים השונים של הצבע. הוא ממש לא נפל מהכיסא. הייתי בטוח שגם זה העתק מהסוג שאומנים לא יותר מדי מוכשרים נוהגים לעשות כשמבקשים לצייר חיקוי של יצירת אומנות אחרת. שעה וקצת לאחר מכן יצאו השלושה מהבית עם רשימה מפורטת של כל הפריטים שהם רוצים לרכוש בתמורה להצעת מחיר כוללת של $2,000. זה היה סכום נמוך יחסית ששיקף את מידת האטרקטיביות של הריהוט בבית. ההצעות שלנו לעזבונות נעות בדרך כלל בין 5,000 ל-15,000 דולר, הוא אומר. אבל רוזמן, האחיין שהופקד על הטיפול בעיזבון, הגיב בסיפוק. הוא אמר שמבחינתו אנחנו יכולים לקחת כל מה שיש בבית, חוץ מכמה קופסאות שבהן היה אוסף השקופיות של בני הזוג מהטיולים שלהם בעולם. את הציור תמחר ון אוקר לפי שווי של $200. האמת היא שהייתי משוכנע שיצאתי פרייר, הוא אומר כעת. חשבתי שהייתי צריך להציע עבורו לא יותר מ-$75. למחרת הם כבר הגיעו עם מסעית, העמיסו את שולחן האוכל, את הספות בסלון, את הרהיטים מחדר השינה, כמה מנורות שולחן, אגרטלים וגם את אותו ציור מחדר השינה, שוון אוקר תכנן לתלות בדירת הנופש שהחזיק. לא חלפה שעה מרגע שהגיעו בחזרה לחנות ופרקו את הסחורה, עד שאחד התושבים המקומיים, אדם בשם ג'יימס קוטיירה, נכנס לחנות והשתהה ליד היצירה. זו יצירה מקורית של דה קונינג, הוא שאל? ון אוקר לא התייחס לשאלה ברצינות, אלא שכעבור חצי שעה חזר קוטיירה לחנות והציע לקנות את העבודה. הוא אמר שהוא לא רוצה לרמות אותנו, נזכר ון אוקר. הוא הציע שאבדוק באינטרנט אם זו אכן יצירה מקורית, ואמר שאם כן, הוא יחזור באותו ערב לקנות אותה. הוא אמר שיש לו גיבוי כספי של אנשים שיכולים לשלם עבורה לא מעט כסף. לא חלפה חצי שעה, ושכנה אחרת, ננסי רוורה, חלפה על פני החנות. היא הביטה בעבודה ואמרה גם היא כי נדמה לה שמדובר בציור מקורי. בתוך פחות משעה חלף במקום עובר אורח שלישי שגילה עניין מפתיע ביצירה. איך ייתכן ששלושה אנשים שונים זיהו במבט חטוף את מה שהאדם הסביר לא היה מזהה גם אחרי שעות של בעייה? לבן אוקר יש הסבר. סילבר סיטי, הוא מספר, ידועה כבר שנים כגן עדן לאומנים, עיירה שמושכת אליה לא מעט ציירים ושוחרי אומנות. במקום גרים אמנם בקושי 10,000 תושבים, אבל יש שם יותר מ-10 גלריות וסצנת האומנות פורחת. יש בעיירה גם אוניברסיטה, הוא מוסיף, מה שבאופן טבעי מושך אליה אוכלוסייה משכילה. האסימון, בכל אופן, נפל בשעות הערב, אז קוטיירה חזר לחנות עם הצעת מחיר קונקרטית, $200,000. בשלב זה, ון אוקר הבין שאי אפשר להתייחס לציור הזה בביטול. הוא ניגש למשרד שלו, הדליק את המחשב וחיפש בגוגל. הוא לא האמין למראה עיניו. ברור קצר העלה שבחנות שלו תלויה, ככל הנראה, עבודה מקורית של הצייר ההולנדי-אמריקאי הנודע, וילם דה קונינג, היצירה Woman Autre, שבמרכזה ניצבת דמות נשית עירומה שעומדת בתנוחה מתריסה כשידיה מונחות על מותניה. היא אחת מסדרה של שש עבודות שהאמן צייר בסטודיו שלו בגריניץ' ויליג' ב-1955. היצירה נגנבה ב-1985 ממוזיאון לאמנות באריזונה, ומאז נעלמו עקבותיה. השווי שלה, קבעו מומחי אמנות, מוערך ב-160 מיליון דולר. הסכום נשמע לו אסטרונומי, אבל ברור קצר העלה שפחות משנתיים קודם לכן נמכרה עבודה אחרת של דה קונינג, אינטרצ'יינג' בלא פחות מ-300 מיליון דולר, והפכה בזמנה ליצירת האמנות היקרה בעולם. ציור אחר מאותה סדרה של דה קונינג, Woman 3, נמכר ב-2006 תמורת 137.5 מיליון דולר. הייתי בטוח שאני עומד לקבל התקף לב, הוא אומר. זה קרה ב-29 בנובמבר 1985, בבוקר שאחרי ארוחת חג ההודיה המסורתית. בסביבות השעה 9, פתח קצין הביטחון את הדלת הראשית של המוזיאון לאומנות של אוניברסיטת אריזונה, והכניס פנימה את אחד מאנשי הצוות. שני מבקרים, גבר ואישה, נכנסו אחריו. הגבר עלה לסייר בקומה השנייה של המוזיאון, בעוד האישה פטפטה עם המאבטח בקומה הראשונה. כעבור 10 דקות, ירד הגבר למטה. 2 דקות לאחר מכן, השניים כבר היו במכונית הספורט האדומה שהמתינה להם במגרש החנייה, ונעלמו מהמקום בחופזה. חשדו של המאבטח ניצת מיד. הוא טיפס במהירות לקומה השנייה, רק כדי לגלות שכל מה שנותר מ-Woman Autre, הציור היקר ביותר שהוצג אי פעם במוזיאון, הוא מסגרת עץ ריקה. בהיעדר מצלמות אבטחה, המאבטח תיאר את החשודים בפני חוקרי המשטרה וה-FBI. האישה, שנראתה בשנות ה-50 לחייה, הרכיבה משקפיים, עטתה צעיף על ראשה ולבשה מעיל אדום. שערה בגוון בלונדיני אדמדם הגיעה עד לכתפיה. הגבר, שנראה צעיר יותר, היה מסופם בעל שיער גלי כהה. גם הוא הרכיב משקפיים ולבש מעיל כחול. מי האנשים שעומדים מאחורי השוד הזה? מעשה כמו שלהם, להיכנס למוזיאון, להסיח את דעתו של המאבטח ולתלוש את הציור, זה מעשה שדורש לא מעט אומץ, ובעיקר הרבה חוצפה, אומר איש ה-FBI לשעבר, רוברט ויטמן, בשיחה עם מוסף הארץ. צריך להבין שהם לא סתם הורידו את היצירה מהקיר, אלא עקרו אותה בכוח, אומר ויטמן, שייסד ב-2005 את מחלקת החקירות הראשונה של ה-FBI, המוקדשת לפענוח מעשה שוד של יצירות אומנות, ועמד בראשה עד לפרישתו מהשירות ב-2008. תחילה הם חתכו אותה מהמסגרת באמצעות סכין חיתוך זולה, מה שהפריד את היצירה מהשוליים המקוריים שלה. לאחר מכן הם תלשו אותה ממשטח הקנבס שאליו היא הייתה מחוברת, וגלגלו אותה כדי להסתיר את הציור מתחת למעיל. כל זה הסב ליצירה נזק אדיר. המשטרה הפיצה בזמנה קלסטרון של שני החשודים, והרשויות פתחו בחקירה, שלא הניבה דבר. במוזיאון לא נמצאו כל טביעות אצבע, וגורל היצירה נותר בגדר תעלומה. סיפור השוד, שהיה מלא במסתורין ודל בפרטים, המשיך לרדוף את עובדי המוזיאון. אלא שמי שיביט בקלסטרון הזה כיום, עשוי לגלות דבר מפתיע. איורי החשודים מזכירים במשהו את תווי פניהם של בני זוג חביבים מהעיירה הקטנטנה בניו מקסיקו, אותם אנשים שבחדר השינה שלהם נמצא הציור כעבור 32 שנה. האם ייתכן שהם האנשים ששדדו את היצירה? לא היה מנוס מלפתוח בחקירה. זהותם של החשודים הפכה על הראש כל פרופיל מוכר של גנבי אומנות. ג'רי וריטה אלטר, בני זוג יהודים באמצע החיים. הוא נגן קלרינט ומורה למוזיקה בן 54, שלימד במשך שנים בבתי ספר בניו יורק. היא, קלינאי תקשורת בת 49, שעבדה במערכת החינוך. אנשים נעימי סבר, משכילים, שוחרי תרבות. לא מסוג האנשים שלומדים עליהם בקורסי מבוא לקרימינולוגיה. במשך 30 שנות שירות ב-FBI, חקרתי עשרות מקרי שוד של יצירות אומנות בשווי כולל של למעלה מ-300 מיליון דולר, אומר ויטמן. ואני יכול להגיד שבמקרה כזה, מעולם לא נתקלתי. על פניו, נראה היה שמדובר בסיכוי של 1 למיליון. קרובים ומכרים טענו כי לא ייתכן שהזוג החביב מעורב בשוד נועז שכזה, והוסיפו כי סביר להניח שהם רכשו את הציור בלי לדעת מה מקורו. קול סקלר, אחותו של אלתר, אמרה בזמנה לניו יורק טיימס שהטענות אבסורדיות ופרועות. אין שום קשר בינן לבין אחיה התרבותי והמשכיל ואשתו המתוקה והעדינה. אלא שככל שהעמיקה החקירה, התמונה התחילה להשתנות. התברר, למשל, שבני הזוג נהגו במכונית ספורט אדומה, ממש כמו זו שנצפתה נמלטת מהמוזיאון. צילום משפחתי תיעד אותם בעיר טוסון, שבה נמצא המוזיאון, ביום שלפני הגניבה. ריטה תועדה בצילומים לובשת מעיל אדום שדומה להפליל הזה של אפשה השודדת. בנוסף, היומן של בני הזוג, שבו השניים תיעדו את מעשיהם לפרטי פרטים, כולל מה אכלו ואילו תרופות נטלו, נותר ריק באותו יום ב-1985. את אחד הרמזים הבולטים ביותר סיפק ג'רי אלתר בעצמו. ב-2011, שנה לפני מותו, פרסם אלתר קובץ סיפורים קצרים בהוצאה עצמית, תחת הכותרת "הגביע והחוצפה, סיפורים אקזוטיים". בהקדמה לספר, שכלל בין היתר עלילות של רצח, נקמה ואלימות מינית, כתב אלתר כי הסיפורים המופיעים באוסף משקפים שילוב של מציאות ובדיון. אחד מהסיפורים הללו נראה חשוד במיוחד. הסיפור, שכותרתו "העין של היגואר", מתאר מעשה שוט שמבצעות סבתא ונכדתה הצעירה. השתיים גונבות לאור יום אבן ברקת בשווי מיליוני דולרים מאולם תצוגה שמור של מוזיאון, בזמן שדעתו של המאבטח במקום מוסחת. הן נמלטו מהמקום מבלי שעדי ראייה הבחינו בהן, כתב ג'רי, לא משאירות שום קצה חוט שיכול היה לאפשר למשטרה להתחיל לחפש אחריהן. לסיום, תיאר כיצד במשך כל השנים נשמרה האבן היקרה בביתה של הסבתא, קילומטרים ספורים מהמקום שבו הראה השוד. שני זוגות עיניים בלבד יכלו להנות ממנה, כתב. ויטמן מעיד בכנות כי מעולם לא חשב שיתקל בשודדים מהסוג של בני הזוג אלתר. לדבריו, מחקר מקיף שערכו אנשי היחידה על מאות מקרים של גניבת יצירות אומנות, העלה כי ב-90% מהמקרים מדובר היה באדם בעל קשר למוזיאון. זה יכול להיות עוצר, חוקר, שרת, מאבטח, או כל אדם אחר שהייתה לו גישה פנימית, הוא אומר. אלא שגם בקרב 10% הנותרים, הוא אומר, בני הזוג אלתר חריגים במיוחד. לא רק שהשניים לא הותירו אחריהם שום עקבות או עדי ראייה, אלא שנראה כי במשך כל השנים נותרה היצירה יקרת הערך באותו מקום. תלויה על קיר חדר שינה מאחורי הדלת וליד שידת הבגדים. לא מחליפה ידיים, לא מוצאת לסוחרים מפוקפקים, לא מתגלגלת לשוק השחור. כלומר, הם לא פעלו מתוך מצוקה כספית וגם לא מתוך תאוות בצע. בכל החקירות שניהלתי ופיצחתי, מעולם לא נתקלתי במקרה שבו שודדי אומנות מצליחים לשים את ידם על יצירה בעלת ערך כספי גדול כל כך ושומרים אותה לעצמם, מסביר ויטמן. כששודדים יצירה מהסוג הזה, המטרה היא למכור אותה לאחר מכן עבור רווח כספי גדול. אז אם לא בשם רווח כספי, למה כן? אם אתה שואל אותי, בשביל הריגוש, בשביל האדרנלין, מאותה סיבה בדיוק שיש אנשים שעולים על רכבות הרים מהירות. ויטמן מוצא סתירה פנימית באופן שבו התייחסו בני הזוג ליצירה שגנבו. מצד אחד הם שמרו אותה לעצמם, מה שעשוי להעיד על תשוקה אמיתית לאומנות. מצד שני, הם התייחסו אליה באופן מרושל ביותר מהרגע ששמו עליה את היד. האופן שבו הם תלשו את הציור גרם ללא מעט קמטים שהשחיתו את היצירה וקלפו את הצבע, אומר ויטמן. אחר כך, ג'רי גלגל את הציור כדי להחביא אותו מתחת למעיל, מה שרק פגע עוד יותר באיכות שלו. אבל מה שהכי מדהים הוא, שאחרי כל זה, כשהם כבר החליטו לתלות אותה בחדר השינה שלהם, הם השתמשו במעדק משרדי רגיל כדי לשדך אותה מחדש ללוח קנבס פשוט. כשבדרך הם יוצרים בה עוד ועוד חורים של סיכות. הנזק האדיר שהם הסבו לתמונה מעיד מבחינתי על כך שמדובר היה בבורים מוחלטים בכל מה שנוגע לשימור יצירות אומנות. ג'רי וריטה לא היו בורים. שניהם היו בעלי השכלה אקדמית, שוחרי תרבות, אוהבי מוזיקה קלאסית וחובבים גדולים של טיולים בעולם. ג'רי היה צייר ומשורר חובב וכאמור גם כתב ופרסם סיפורים קצרים בעצמו. שניהם היו יהודים, אך למעט מזוזה קטנה בכניסה לבית ובר מצווה שהם חגגו לילד, שום דבר באורח החיים שלהם לא העיד על זיקה ליהדות. לניו מקסיקו הם עברו ב-1977, ביחד עם שני ילדיהם, מעיירה קלוסטר שבצפון ניו ג'רזי. ג'רי כבר הספיק אז לצאת לפנסיה מוקדמת לאחר קריירה של נגינה והוראה, ואילו ריטה קיבלה עבודה כקלינאית תקשורת בסילבר סיטי, מרחק 40 דקות נסיעה מביתם בקליף. זה היה המקום המושלם לכל מי שאוהב נוף מדברי, אוויר נקי, אקלים יבש ופרטיות. עבדנו ביחד במשך למעלה מחמש שנים בבית הספר בסילבר סיטי, סיפרה קריסטי מילר, מורה לחינוך מיוחד וחברתה של ריטה, בשיחה עם מוסף הארץ. ריטה הייתה טיפוס מאופק, לא אחת שנפגשת עם שאר המורות לארוחת ערב אחרי העבודה. את עיקר הזמן שלה היא בלתה עם בעלת ג'רי. מה שכן, הם נהגו להזמין את בעלי ואותי לא מעט לארוחות ערב אצלם בבית. באותן ארוחות, מספרת מילר, נהגו בני הזוג לדבר בעיקר על הטיולים התכופים שלהם מסביב לעולם. הם טיילו המון. לפי שיחות עם קרוביהם ועל סמך דברים שכתב ג'רי בעצמו, בני הזוג הספיקו לבקר בלא פחות מ-140 מדינות על פני 7 יבשות. הבית היה מלא ביצירות אומנות מכל העולם, מספרת מילר. בכל הזדמנות שהייתה להם, הם היו טסים למקום אחר. אני זוכרת בבירור שכבר אז היה נראה לי מוזר שיש להם כל כך הרבה כסף לכל הטיולים שלהם. בעלי ואני תהינו איך שני מורים, והרי בתור מורה אני יודעת כמה הם הרוויחו פחות או יותר, יכולים להרשות לעצמם אורח חיים פזרני כל כך. היו להם שני ילדים, מספרת מילר, בן ובת, ג'וזף וברברה. בני משפחה ששוחחו עם הניו יורק טיימס סיפרו כי ג'וזף, היום בשנות ה-50 לחייו, סבל לאורך השנים מבעיות נפש ונכנס ויצא ממוסדות פסיכיאטרים. ברברה, מספרת מילר, הלכה לעולמה לפני כמה שנים, וגם חייה היו רצופי קשיים. לדבריה, בני הזוג אלתר היו טרודים לא מעט בטיפול בילדים שלהם. ג'רי נפטר בגיל 81, ב-2012, ריטה הלכה לעולמה 5 שנים אחרי בעלה, באותו גיל. השניים הפקידו את הטיפול בעזבונם בידיו של האחיין שלהם, רון רוזמן. ברעיונות שנערכו עמו בסמוך למציאת הציור, הגן רוזמן על דודה והביע תדהמה לגבי הפרשה. אלא שמאז מתברר, התגלו לו פרטים חדשים. יש שמרה באנגלית שלפיה אין באמת צירוף מקרים, שהוא רק צירוף מקרים, אומר רוזמן, בן 60, בשיחה עם מוסף הארץ. ובמקרה של ג'רי וריטה אנחנו מדברים על 100 צירופי מקרים שונים, כך שאני לא רואה כל דרך אחרת ליישב את זה. רוזמן מעיד כי היה קרוב לריטה וג'רי במשך שנים, אף שגדל בטקסס בתקופה שבה הם התגוררו עוד בניו ג'רזי. בכל קיץ היינו נפגשים, מספר רוזמן, אב לשני ילדים בקולג' ומורה למדעי המחשב שמתגורר בטוסון, אריזונה. המשפחות היו מאוד קרובות זו לזו. למעשה כשנולדתי, אבא שלי היה מחוץ לעיר וג'רי היה זה שלקח את אמא שלי לבית החולים, וריטה נשארה לשמור על אחי הבכור. כמו כל מי שהכיר אותם, גם רוזמן מתאר את ריטה וג'רי כאנשי שיחה שנדמים נעימים ואדיבים. אלא שמתחת לחזות הזאת, הסתתרו סודות. בכל זמן נתון, רק אחד מהם עבד, ועוד בתור מורה. בהתחלה ג'רי היה זה שיצא לעבוד, ואילו ריטה נותרה בבית לגדל את הילדים. ולאחר מכן ג'רי פרש, וריטה החלה לעבוד בבית ספר, ומספר על אורח חייהם. ג'רי יצא לפנסיה בגיל 47, והתחיל לקבל את כספי הפנסיה רק בגיל 65. אז מאיפה היה להם כסף לבקר ב-140 מדינות? אני יכול רק לשער שהיה להם מקור הכנסה נוסף לממן את אורח החיים ואת הטיולים מסביב לעולם. רוזמן מדגיש שהוא לא רוצה לפתוח מחדש את הפצעים המשפחתיים, ושהוא לא מעוניין לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אלא שהכאב ניכר היטב בקולו. לדבריו, שנה לאחר מותם, גילה רוזמן פרטים חדשים על מעשיהם של בני הזוג, שגרמו לו לראות אותם באור חדש. אני מדבר איתך על אנשים חסרי מצפון, הוא אומר בישירות. את המילים הקשות במיוחד הוא שומר לריטה. סוציופתית, פסיכופתית, נטולת חמלה. יש נטייה להציג את המקרה כאילו ג'רי הוא המוח מאחורי המעשה, וריטה בסך הכל שיתפה פעולה איתו. אבל אני לא חושב שזה המקרה, אומר רוזמן. ריטה הייתה המרכז של המשפחה. אני לא חושב שהוא היה חושב על זה לבדו. לטענתו של רוזמן התברר שריטה הובילה קנוניה נגד שני אחיה הגדולים והצליחה לנשל אותה מכספי הירושה שלהם. סבא וסבתא שלי הלכו לעולמם ב-1970, מספר רוזמן. ריטה הונתה אותם. אני מדבר איתך על סכום של בערך 100,000 דולר, בתקופה שבה משכורת שנתית ממוצעת הייתה 4,000-5,000 דולר. כלומר, סכום שמשול ל-20 שנות עבודה. מהבחינה הזאת, אני חושב שמדובר באישה נטולת מצפון. אם אתה מסוגל לגנוב כספים מהאחים שלך, בלי שהמצפון מעיק עליך, מובן שתחשוב שמותר לך לגנוב גם דברים אחרים. הפגיעה ממשיכה לרדוף אותו גם היום, 5 שנים לאחר מותה של ריטה. מדובר באנשים נטולי חמלה שלא אכפת להם מאנשים אחרים, הוא אומר על ג'רי וריטה. אנשים שמשוכנעים שהם מעל החוק, שכל דבר מגיע אליהם, שמה ששלי שלי, ומה ששלך גם שלי. רגע אחרי שכמעט קיבל התקף לב, ון אוקר כבר ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות עם היצירה שהתגלגלה לידיו. לי ולשותפים שלי היה ברור שאנחנו מתקשרים למוזיאון לאומנות של אוניברסיטת אריזונה ומבקשים להחזיר את הציור, הוא מספר. למעשה אחד מהם הציע שנעמיס את הציור על המסעית וניסה ישירות לאוניברסיטה כדי למסור להם אותו. לא חלפו 10 דקות והוא כבר דיבר עם אוליביה מילר, האוצרת הראשית של המוזיאון. היא שאלה שאלות, ביקשה ממנו לשלוח תמונות של היצירה, והבטיחה לחזור אליו כעבור זמן קצר. הייתי משוכנע שתוך 5 דקות סוכנים של המשטרה או ה-FBI ידפקו בדלת של החנות ויבקשו לראות את היצירה, הוא מספר, אבל אף אחד לא חזר אלינו. משחלפו 5 שעות ואיש לא הגיע, ון אוקר החליט להתקשר בעצמו ל-FBI. באותו שלב השמועה על ציור מקורי של דה קונינג כבר התפשטה ברחבי העיירה, והחשש הגדול שלנו היה שמישהו ינסה לפרוץ לחנות בלילה כדי לשים עליה את היד, הוא מסביר. ון אוקר החליט לעטוף את העבודה בשמיכה ולקחת אותה איתו הביתה. באותו ערב התקשר אליו סוכן מיוחד של ה-FBI מהיחידה לחקר פשעי אומנות. הסוכן אמר לי בשום אופן לא לחזור למחרת עם הציור לחנות, וביקש ממני להחביא אותו במקום בטוח מחוץ לבית שלי, הוא נזכר. את הלילה, הוא מספר, העביר בסלון כשהעבודה קבורה מתחת לספה ואקדח טעון מונח לצידו. למחרת בבוקר ניגש לעורך דין שהתגורר במורד הרחוב ושאל אם יסכים לשמור על היצירה עד להגעת סוכני ה-FBI בזמן שהוא בחנות. הסוכן אמר לי ערב קודם לכן ללכת למחרת לחנות ולהתנהג באופן רגיל, כאילו ששום דבר לא קרה, הוא מסביר. אלא שאז הוא קיבל טלפון מעורך דין שני, חבר של האיש שאמור היה לשמור על היצירה, שניסה לשדל אותו לשתף פעולה עם תוכנית נכלולית. הוא אמר שהוא מתמחה בזכויות קניין, שהוא מכיר אנשים שיכולים לוודא את האותנטיות של היצירה, ושאנחנו בשום אופן לא צריכים להחזיר אותה לאוניברסיטה, בלי לקבל עבורה גמול כספי, הוא נזכר. הוא חזר ואמר שלאוניברסיטה יש כיסים עמוקים, ושברגע שנאיים לקחת אותה לבית משפט, היא תסכים להתפשר ולשלם לא מעט כסף, רק כדי לסיים את הפרשה כמה שיותר מהר. ון אוקר לא היה מוכן לשמוע. הוא אמר לי שאני היסטרי ושאני נוהג בחיפזון, ושאם רק אתן לו לטפל בזה, הוא ידאג לסדר לי $1,000,000 מהאוניברסיטה. ון אוקר סיים את השיחה והתקשר פעם נוספת לאוצרת. התחננתי בפניה שתשלח אנשים שיבואו לקחת ממני את הציור. אמרתי לה שיש עורך דין שמאיים לקחת אותם לבית משפט, שאני לא מחפש גמול כספי, לא רוצה לקבל פרסום, רק להחזיר את הציור ולגמור עם זה. כשחזר כעבור שעתיים לבית של העורך דין שהיה אמור לשמור על היצירה, חיכתה לו הפתעה נוספת. האיש נעל אותה בחדר הישיבות, לא היה מוכן לפתוח לי את הדלת, ואמר שהוא לא מאשר בשום אופן לשום נציג של רשויות אכיפת החוק להיכנס לו לבית, הוא נזכר. קמתי מהספה, התקדמתי לעבר החדר ואיימתי עליו שאם הוא לא מביא לי את המפתח, אני בועט בדלת ופורץ אותה בכוח. רק אז הוא התרצה. לא חלפו 10 דקות ואוליביה מילר דפקה בדלת. אני זוכרת שזה נראה לא אמיתי להביט בעבודה בפעם הראשונה, מספרת קייט מילר. זו הייתה תחושה חזקה של הקלה, של תשישות, אחרי שעות ארוכות מורטות עצבים של פחד ודאגה גדולה שמשהו השתבש בסוף. מילר מדגישה כי עוד לפני שראתה אותו בעיניה, כבר הייתה משוכנעת בסבירות די גבוהה שמדובר בציור המקורי. ב-2015 ערכנו אירוע גדול לציון 30 שנה לשוד היצירה. המטרה העיקרית שלו הייתה להחזיר אותה לידיעת הציבור, בתקווה שזה יעורר איזשהו רמז שיוביל למציאתה, היא מספרת. צריך לזכור שב-1985 עדיין לא היה אינטרנט והרבה אנשים לא ידעו על האירוע. לכן כשדייוויד התקשר אליי באותו יום, המחשבה הראשונה שלי הייתה שזה בדיוק מה שייחלנו לו. מצד שני, קיבלנו לאורך השנים לא מעט פניות מאנשים שקנו רהיטים או יצירות אומנות משומשות, שהיו בטוחים שיש להם ביד פריט מקורי, ובסוף התברר שלא. כשוון אוקר שלח לצילומים של העבודה מזוויות שונות, התחושה התחזקה אף יותר. ברגע שראיתי את התמונות ידעתי שלא מדובר בהעתק או בהדפס, היא אומרת. דקונינג השתמש בסוגים שונים של צבעים על פני שכבות שונות זו על גבי זו, ולכן אפשר היה לראות בקלות, גם דרך הצילומים שהוא שלח לי, שלא מדובר במשטח אחיד של צבע מהסוג שמקובל לראות בהעתקים או הדפסים זולים. גם החתימה על הציור חזקה אצלי את הרושם ההוא, וגם הסדקים לרוחב הציור תאמו לאופן שבו הוא גולגל בעת השוד. מעל הכל, החיתוכים של דופנות הציור תאמו למסגרת של הציור שנותרה אצלנו כל הזמן. וכך, בתוך פחות מ-36 שעות, חזר הציור למוזיאון, 32 שנים לאחר שנעלם. שנתיים לאחר מכן מסרה מילר את היצירה פעם נוספת, הפעם לידיו של אולריץ' בירקמייר, שעומד בראש מחלקת שימור יצירות האומנות של מוזיאון גטי, The Getty, שבלוס אנג'לס. בירקמייר הקדיש 3 שנים לשיקום הציור, פרק זמן ממושך במיוחד. הדבר מעיד לדבריו על הטיפול הרשלני שהעניקו לעבודה בני הזוג אלתר. בירקמייר, מהמומחים הגדולים בתחומו בארצות הברית, נשמע נרגש במיוחד עם סיום המלאכה. אני מדבר איתך על צוות שלם של מדענים ומומחים שעבד על השיקום, הוא אומר בשיחה עם מוסף הארץ. מה שהם עשו ליצירה הסב לנזק אדיר. זה אילץ אותנו לשבת במשך מאות רבות של שעות עם מיקרוסקופ מיוחד, ולשחזר את כל חלקיקי הצבע הזהירים שהתקלפו במהלך התלישה האלימה של הציור. כשהציור הגיע אלינו, הופתעתי לראות באיזו מסגרת פשוטה הם הניחו אותו, מוסיף בירקמייר. ולא רק זה, אלא שמאחר שהם היו צריכים להניח אותו על משטח כלשהו, הם קנו לוח עץ פשוט בחנות אומנות זולה, והדקו אליו את הציור באמצעות שטחן סיכות רגיל. הייתי ממש בשוק שהציור הגיע אלינו ב-2019, לא רק בגלל הנזק לצבע, אלא גם בגלל כל החורים הקטנים של הסיכות. בסופו של דבר, האדם הסביר שיביט בציור ממרחק מקובל של כמה עשרות סנטימטרים, לא יוכל להבחין בשום דבר מאותו נזק מקורי. אבל עין מקצועית שתבחן את היצירה מקרוב, תוכל לאתר שרידים של כל מה שעבר עליה. בתחילת החודש שעבר הוצג הציור לציבור לראשונה זה 32 שנה. העבודה הוצבה בגלריה של המוזיאון בלוס אנג'לס, לצד סרטונים ותמונות המספרים את סיפור השיקום המורכב. בחודש הבא תשוב היצירה למקומה במוזיאון באריזונה. בהמשך השנה גם צפוי לצאת לאקרנים סרט דוקומנטרי על הפרשה The Thief Collector, בבימויה של אליסון אוטו. מי שנכחו במסיבת ההשקה החגיגית של התערוכה החדשה, הם ון אוקר ושותפיו. יש בכל הסיפור הזה משהו רוחני, תחושה מדהימה של יד הגורל, הוא אומר. 5 שנים אחרי, התחושה הזאת ממשיכה לרגש אותי. תמורה כספית או כל פרס אחר הוא לא ביקש. הייתה לי פה הזדמנות לתקן עוול מוסרי. אם הייתי מקבל כסף, זה רק היה משאיר טעם מר בפה. הסוד בחדר השינה. כתבתו של צח יוקד. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.